טוב, שלום לכולם. אז ככה, באמת תכננתי שיעור קצת אחר היום, אבל בעקבות הפטירה של הרב מנחם בן יעקב, אז קצת שיניתי את הנושא. אז היום באמת נפטר אדם גדול, תלמיד חכם גדול, שהעמיד תלמידים הרבה, מאות, אלפים אולי אפילו, העמיד אלפים, כן? כן, אנחנו ככה בשיעורים שלנו גם לומדים מחידושים של אחרונים, כן, אחרונים ככה מהדור הקודם. יש הרבה בשיעורי גמרא מביאים שיעורי רב שמואל, חידושי רב שמואל, רב שמואל רוזובסקי קוראים לו, כן? אנחנו ככה לומדים מהספרים, אבל הרב בן יעקב זכה ללמוד אצלו ממש, זכה ללמוד אצלו ככה מפי מה שנקרא. אצל הרב שמואל רוזובסקי, אצל הרב דוד פוברסקי גם כן, שיש לו גם כן חידושים ככה על המסכתות. אז הוא שאב הרבה תורה מהדור הקודם וזכה להעביר אותה הלאה, להעמיד אלפי תלמידים. גם ידוע שהוא היה מנחיל את השיטה, את הדרך, כלומר איך ללמוד את הגמרא, שמאוד החזיקו מההדרכה שלו, מהבהירות שלו, בהירות השיטתית שלו. הוא רבנים ששולחים אליו ממש כדי שאנשים, חבר'ה, ייבנו בלימוד גמרא שלהם. טוב, בטח ידברו עליו עוד הרבה היום. אז שורים את תנחומנו למשפחת בן יעקב, הרב בן מנחם יעקב זצ"ל. אז נדבר קצת היום על עשרה בטבת. שוב, תראה שיעור אחר, אבל צריך לעשות שיעור קצת יותר קצר. אז גם התחלנו אותו מאוחר, גם נעשה אותו יותר מוקדם. אז נעשה נושא אחר טיפה מה שתכננתי. אבל בכל מקרה, הנושא שלנו הוא בעצם לא נודע הצרה שהרה בו. לא נודע הצרה שהרה בו. מה פירוש הדבר? כלומר, שצום עשרה בטבת, אנחנו מכירים שצמים אותו על שם מה? על שם ששמח מלך בבל על ירושלים. כלומר, תחילת המצור, תחילת החורבן על ירושלים התחיל בעשרה בטבת. בסדר? תחילת החורבן. תחילת תהליך החורבן מתחיל בעשרה בטבת. שמח מלך בבל על ירושלים. חורבן כמובן את המקדש הראשון. ואז יש לנו מאורעות ציון כאלה של שרשרת החורבן. דבר ראשון, המצור על החומה. אחרי שלוש שנים אחר כך, בי"ז בתמוז, נפרצה החומה. בי"ז בתמוז שלוש שנים אחר כך, ואז יצאו מי"ז בתמוז. ונכנסו אחר כך לתוך ירושלים והתחילו שם במלחמות וקרבות בתוך ירושלים, עד שהבבלים הצליחו להגיע לבית המקדש ולכבוש אותו ולהחיל בבית המקדש, שזה תשעה באב בעצם. אולי זה התתמוז, אבל בסדר, אנחנו צריכים, סירת תתמוז זה הפקיעת העיר. תשעה באב נחל במקדש, ואחרי שנחל המקדש בתשעה באב, אז הדבר האחרון שבעצם מלך בבל הקים נציב לשארית הפליטה בארץ, את גדליה בן אחיקם, שהוא בעצם הספיק להנהיג, כן, סך הכל פחות מחודשיים, כן, נונדבט ימים כמניין גדליה, גדליה גימטריה נונדבט, עד ג' בתשרי. מיוד באב עד ג' בתשרי, נונדבט ימים, ואז היה רצח גדליה בן אחיקם, ופה בעצם נסתם הגולל על חזרה חזרה של התהליך להקים חזרה את ממלכת ישראל. על כל פעמים זה כאילו שרשרת החורבן. שרשרת החורבן התחילה בעשרה בטבת. אז על זה אנחנו צמים. אבל צריך לדעת שבצום הזה יש עוד דברים נלווים אליו, שגם אותם צריך בעצם ככה להיזכר בהם, להתרענן בהם לקראת הצום, וגם אותם לשים על ליבנו במהלך צום עשרה בטבת. אז מה זה הדברים הנוספים הללו? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה עם הדברים נוספים לנו? דבר ראשון, אנחנו יודעים שבדור שלנו הוסיפו את יום הקדיש הכללי לעשרה בטבת, יום הקדיש הכללי, אז זה דבר אחד. אבל אנחנו רוצים לדבר קצת על דברים, מאורעות קודמים, שנמצאים בגדולי ישראל כבר מהדורות הקודמים, כבר אפילו בשולחן ערוך זה מתחיל. השולחן ערוך מביא בסימן תקופ"ה. בסימן תקופ"ה השולחן ערוך מביא רשימה של תאריכים במהלך השנה שאירעו בהם דברים לא טובים לעם ישראל, ואומר, אנשי מעשה נהגו לצום שם. אנשי מעשה נהגו לצום בזה. חסידים כאלה, אז זה ימים של אירועים נקודתיים, שלא כולם צמים, אבל אנשי חסידים אנשי מעשה צמים בימים האלה, של אירוע צרות לאבותינו. אז הוא מביא ממש רשימה עובר על לוח השנה העברי. מביא שם רשימה. אז חלק מהרשימה, כן, למשל, באלף באב, ראש חודש אב, נפטר אהרון הכהן. בסדר? זה אחד הדברים, נגיד. בכפחת בייר, נפטר שמואל הנביא. בסדר? יש ממש רשימה שאנחנו מביא על הזה. ואז הוא מגיע לטבת, שמואל חודש טבת, אז הוא כותב ככה. בחט בטבת. מה הראה בחט בטבת? יפה. תורגמה התורה ליוונית. תורגמה התורה ליוונית. זה דבר שהראה בחט בטבת. ואז מה? ואז עושים שולחן ערוך דבר מאוד נפלא. באמת אמרו להגיע כבר הדפים, לא יודע למה לא הגיעו, אבל בואו נקרא את לשונו של השולחן ערוך, כי הוא כותב שם דבר מאוד מעניין. על חט בטבת, שנייה שתורגמה התורה. והיה חושך בעולם שלושה ימים. כך הוא כותב. בואו נראה רק את הדבר הזה. כן, בשמונה בטבת נכתבה התורה יוונית וימי תלמי המלך, והיה חושך בעולם שלושה ימים. היה חושך בעולם שלושה ימים, תראו מה זה. זה דבר ראשון. דבר שני, ואז מה קרה בטבת בטבת? לפי השולחן ערוך? עזרא הסופר. טעות. למה? כלומר, אתה צודק וטועה ביחד. איך זה יכול להיות? מה השולחן ערוך כותב? השולחן ערוך כותב, הוא בטבת בו, וזה אנחנו נמצאים בטבת בטבת. זה התאריך שאנחנו נמצאים בו היום, נכון? טבת בטבת, יום לפני עשרה. בטבת בו, תראו איזה לשון של השולחן ערוך, איזה מילים. לא נודע איזו היא הצרה שאירע בה. לא נודע. משהו קרה. לא נודע הצרה שאירע בו. מאוד מעניין, מאוד מעניין. הנה, זה הדפים. תודה רבה, דורית. לא נודע הצרה שאירע בה. בטבת בטבת. באמת אם ככה, השולחן ערוך לא ידע? כאילו, הוא אומר, יש פה איזה משהו שהראה, ולכן צריך לצום פה, לכן צריך בעצם להתענות, כן? אבל לא נודע איזה זה... את יכול להביא לי גם אחד? שאני לא אקרא מהטלפון. אז זה אירוע מאוד מעניין, תודה רבה. כן, אז הבאתי לכם פה חלק מהדברים שעל השולחן ערוך כאן על אחד בניסה, מתו בני אהרון, ויש פה עוד הרבה תאריכים שכדאי להכיר אותם, שלא הבאתי כאן. למשל, אחרי בטט בו לא נודע איזו יצרה שירה בו, בי בשבט מתו הזקנים שהיו בימי יהושע. גם אירוע מעניין, כאילו כנראה כמתו כמה ביחד. הזקנים שבימי יהושע מתו בי בשבט. בכף ג' אולי האחרונים, אתה אומר, יכול להיות, אין הכי נאבי. בכף ג' בו נתקבצו כל ישראל על שבט בנימין, העניין פילגש בגבעה, כף ג' בשבט. יש פה הרבה תאריכים שלא, לא, אירועים שאנחנו מכירים מההיסטוריה, אבל לא יודעים מתי זה היה, או שאנחנו מביא אותם, מתי היו התאריכים האלה. מגילת הענית. לא קשור לזה, זה לא... כן, אבל לא, הוא באמת מביא את זה כאילו על חסידים אנשי מעשה, אבל חסידים אנשי מעשה צמים. בזין באדר מת משה רבנו. טוב, אז בקיצור יש לנו פה, אם ככה, בחטא ות, תורגם התורה הלבנית, בטט, לא נודע איזו הצרה שאירה בו, אז מה הוא מתכוון לומר? יודעים שהיה פה איזה משהו, לא יודעים מה היה. אז מה הראה שם? ובעשרה בטבת אנחנו יודעים, שמח מלך בבל על ירושלים. טוב, תחילת המצור, תחילת החורבן. אז ממילא, כן, הרב ציודה אומר, שכמה שיש לנו גם בחטא בטבת אירועים קשים, שעוד מעט ננסה לפענח מה קרה בטט בטבת, אבל יש לנו אירועים קשים, אז ממילא צריך לחבר אותם גם כן לצום עשרה בטבת. כי הרי מה, לצום שלושה ימים מאוד קשה, חטא, טט ויהוד, נכון, שצמים נגיד על הלילה, אוכלים בלילה, בסדר, עדיין, אבל זה... זה דבר מורכב, אז גם האירועים של חטא וטט, הם גם ככה מתכנסים לתוך היום הזה של עשרה בטבת, צריך גם אותם לזכור בצום. אז נתחיל עם הדבר הראשון, אמרנו תורגם התורה ליוונית. ותראו איזה דבר זה. נעשה חושך בעולם שלושה ימים. חושך בעולם שלושה ימים, זה דבר לא פשוט. זאת אומרת, שלהבין מה זה אומר שהתורה יוצאת כאילו מעם ישראל, יוצאת החוצה. יוצאת החוצה מעם ישראל. התורה, מה זה? ברור, בסדר, לא החושך בעולם עכשיו, קודם כל יכול להיות שהיה חושך שלושה ימים בפועל, יכול להיות שהיה איזשהו, הקדוש הוא סידר איזה משהו במציאות שלבטא, אבל ברור שהכוונה פה לחושך הרוחני, החושך הפנימי של העולם, העולם נחשך. יכול להיות שהקדוש הוא גם ביטא את זה בצורה חיצונית, יכול להיות. יכול להיות שהחושך בעולם גם עשה איזשהו ליקוי, לא יודע מה, ליקוי מאורות או משהו כזה, או עננים, אני יודע מה, שלא יראו את השמש, דברים, משהו כזה, יכול להיות. אבל בוודאי שמדובר פה על החושך הרוחני, החושך הפנימי. העולם כאילו משתנה לבלי היכר. למה? כי התורה היא שייכת לעם ישראל, היא שייכת לקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. היא משהו עליון מהעולם הזה, עליון מהשכל האנושי, משהו אלוהי. לתרגם את התורה ליווני, בעצם, זה מה זה אומר? זה אתה מעניש את התורה, מעניש משום האנשה, כן? אתה, האנשה של התורה. תופעת התורה להיות אנושית, כאילו אנושית. הרי התרגום השבעים הוא לא, הרי, הוא לא היה מקביל כולו למקור, כמו שהגמרא שם אומרת שהם שינו כל מיני דברים. למה הם שינו דברים? הגמרא פה מסכת מגילה. שינו כל מיני איזה... כדי שתלמי המלך, כן, היוונים, הם לא יבינו, הם לא מסוגלים להבין בראשית ברא אלוהים. יש בראשית שברא את אלוהים, יש מי שברא את אלוהים, הם לא מסוגלים להבין את העומקים של התורה. אז הם שינו את זה, אלוהים ברא בראשית, כן, כל הדברים כאלה, שלא יהיה, כי היוונים לא מסוגלים להבין את העומק של התורה, בסדר? אז היה צריך לשלם את זה, לשנות את זה, סליחה, לשכל האנושי. לתת את זה לשכל האנושי. אז מילא אתה אומר, והיוונים גם מתייחסים לתורה בתור חלק מהחוכמות של העולם. חלק של העולם. יש חוכמה לכל מיני, בכל מיני עמים שמצאנו אצלם את התרבויות שלהם, את החוכמה המיוחדת שלהם. יש גם לעם ישראל את החוכמה המיוחדת שלהם, אבל שאנחנו יכולים גם כן לגשת אליה, יכולים גם כן להיות שייכים אליה, לתפוס אותה, ככה היוונים רואים את זה. אז זה הכוונה שנעשה חושך בעולם שלושה ימים, כי התורה אצל לנו שם מורשה, מה זה מורשה? אל תקרים מורשה, אלא מאורסה. התורה היא מאורסת לעם ישראל. גוי שלמה תורה חייב מיטה. מיטה בית השמיים. למה חייב מיטה? כאילו בא על אישה מאורסה. באת על אישה מאורסת, זה לא שלך. זה לא שלך. כי זה יש פה קשר מיוחד בין התורה לבין הקדוש ברוך הוא. התורה היא נובעת מהגבעים העליונים של המציאות, היא מעל התפיסה האנושית. נכון שהתפיסה האנושית בסוף מורידה את זה. אנחנו מלבישים את התורה במושגים שלנו, לומדים מן הדרכות חיים, אבל בשורשה היא עליונה ונשגבת, היא אלוקית. והתורה, לתרגום את המבינים, מהפך אותה להיות אנושית, כן? נוגע בתורה בידיים טמאות. הרב ציודה גם כותב שתרגום השבעים הוא הרבה מהמקור של ביקורת המקרא, גם קשור לזה, ביקורת המקרא, שבעצם אמרנו להעניש, להפוך את התורה לאנושית, כן? שכתב את התורה בכלל זה לא אלוקים, אלא אנחנו גם יכולים לכתוב את התורה, אנחנו יכולים להבין אותה, גם היוונים יכולים להבין את התורה. כל אדם חכם מסוגל ללמוד אותה לפי ההבנות שלו. זה ההתחלה של ביקורת המקרא. אז זה הדבר הראשון, החשכת התורה. בסדר? החשכת התורה, תרגום התורה ליוונית. אבל אמרנו, בתת בתוות, רוצים לבאר מה קרה פה. לא נודע איזו הצרה שאירה בו. מה זה הדבר הזה? לא נודע הצרה שאירה בו. כותב על זה התז, כן? כותב על זה התז, כן? מה זה לא נודע? אומר ככה, בתת בו לא נודע, תימה גדולה, היית בסליחות של עשרה בתוות, דבטט בו מת עזרא הסופר, וצריך עיון רב. אומר, הנה, יש לנו בסליחות שבטט מת עזרא הסופר, ולכן אנחנו צריכים, לכן זה יום של איזה, של צער, כמו שיום שבו מת אהרון, באלף בזה, כמו ביהוד בניסן, כן, מת המרים, בזין באדר מת משה, גם בטט בטבט מת עזרא הסופר. באמת, תראו ככה, הבאתי לכם למעלה פה, מסליחות לעשרה בטבט, אז מביא שם, ציטטתי איזשהו חלק, אזכרה מצוק אשר קראני בשלוש מכות בחודש הזה עיקני. יש פה איזה שלוש מכות, מה עם זה? לפי מה שהסברנו, תרגום התורה, עזרא הסופר, ומלך בבל, מנבוכדנצר, סומך על, 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 על החומה. בחודש הזה עיקני, גדעני, עניאני, עיקני, אחתה אלעני, הלא שלושתן קבעתי תענית, ומלך יוון הנסעני לכתוב דת יוונית. אז יש עוד פירוטים גם על עזרא הסופר, כן, בסליחות גם פירוטים על עזרא הסופר שם, אז זה בעצם הצרה שהייתה שם, הצרה שהייתה. אז קודם כל אם ככה, אנחנו גם עומדים בתאריך שלו, יום הפטירת עזרא הסופר, בסדר? אז ככה, צריך קצת להתבונן על הדמות שלו, ללמוד טיפה על הדמות שלו, לפני שנעבור לדבר בעד, עדיין, מה, והשולחן ערוך, רבי יוסף קארו, אמר סליחות של עשרה לטבת? הוא אמר זה עשרה לטבת? הוא קרא שעזרא הסופר נפטר? בטח שכן, מה זאת אומרת? נכון, אבל גם הספרדים, לא, גם הספרדים, כן, כן, גם, מה? יש שם גם עזרא הסופר גם כן מופיע בזה. קיצור, הוא ידע את זה, חנוך ידע, ידע שעזרא הסופר נפטר, זה לא זה. אבל בכל זאת הוא בחר לכתוב, לא נודע הצרה שירה בה. כלומר, יש פה איזה משהו נסתר. יש פה משהו נעלם בטט בטבט, שצריך לנסות לברר אותו, ובדעת שם נברר אותו. אבל לפני זה, יש גם את הדבר הזה של עזרא הסופר. רק צריך להבין שדמותו של עזרא הסופר היא לא דמות רגילה. לא דמות רגילה. עזרא הסופר זה משהו מיוחד ביותר, משהו מיוחד ביותר. עד כדי כך שחז"ל אומרים עליו, שמה? מה חז"ל אומרים עליו? הייתה ראויה התורה להינתן על ידו. הוא בעצם נותן התורה היה אמור להיות, יכול להיות. אלא מה? משה הקדים אותו. תראו את הגמרא בסנהדרין. תניא, רבי יוסי אומר, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אלמלא קדמו משה. אילו היה קודם אותו משה, אז הוא היה ניתן תורה על ידו. איזה דמות, איזה גודל, מה זה הדבר הזה, כן? אז באמת, והאמת, אפשר לומר, שכן ניתנה תורה על ידו בסוף. איזה תורה ניתנה על ידו? תורה שבעל פה, נכון, תורה שבעל פה. הרי עזרא הסופר הוא בעצם המנהיג של שיבת ציון. הוא המנהיג של החזרה לבית המקדש השני. לחזור לבית המקדש השני. עם ישראל חוזר מהגלות בבל, חוזר לבית המקדש השני. 10 יהיו סיינו עם בבל על ידי עזרא. עם עזרא עלו עם בבל. עזרא וגם נחמיה. נחמיה, הם היו ביחד ככה שני הזה. אז ובית שני, מה בעצם קורה בבית המקדש השני לעם ישראל? מה התהליך שמתרחש שם? התהליך שמתרחש זה שהאור הגדול של בית המקדש הראשון, אור הנבואה של בית המקדש הראשון, הוא הולך ונחשך, עד שבית המקדש השני נסתמה תקופת הנבואה. הנביאים האחרונים היו בתחילת בית המקדש השני, חגי זכריה ומלאכי. אחר כך נסתמה תקופת הנבואה, ואז בעצם מתחיל תהליך בעם ישראל שנקרא תהליך, כן, של התרבות התורה, תהליך של חוכמה שבעל פה, חוכמת תורה שבעל פה. הנביאים מסרו למי? לאנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה, שם מתחיל תורה שבעל פה. וזה מתחיל בית המקדש השני, שאת התהליך הזה התחיל להניע בעם ישראל עזרא הסופר. אז הוא כאילו נותן התורה בשלב השני שלה. משה רבנו הוא כאילו אביא תורה שבכתב. תורה, הוא התחיל, נתן תורה שבכתב. עזרא הסופר כאילו בעומד בצומת הזאת של ה... כן, של התורה שבעל פה ככה. אבל בוא נקרא קצת משיחות הרב צבי יהודה על עזרא הסופר. הוא מביא פה כמה דברים נוספים. אומר ככה, עזרא תיקן כמה תקנות שאינן תקנות פרטיות, אלא קביעות יסודיות לביסוס התורה בישראל. כן? הוא עדיין השתייך לדרגת הנביאים, כדברי חז"ל, מלאכי זה עזרא. והוא מעבר בין דברי תורה ודברי הנביאים לדברי הסופרים. דברי תורה שבכתב והנביאים לדברי סופרים, שזה בעצם התורה שבעל פה. עזרא הסופר המבין בתורת האלוהים. התחלת אנשי כנסת הגדולה הוא המעבר מהתורה שבכתב לתורה שבעל פה. הוא הממשיך את ביסוס התורה בישראל. יחד עם זה, אישיות נבואית תורנית זו, הוא שליח ממרום לשיבת ציון ועזיבת הגולה לארץ ישראל. ויש פה עוד דבר, מלבד שהוא היה גדול עולם, וראו שתינתן תורה על ידו, הוא גם דאג למה? לציונות. כן, דאג לציונות, הכוונה לחזרה לארץ ישראל, לחזרה להתיישבות בארץ ישראל. הוא דואג לדבר הזה, כן, הוא שליח ממרום לשיבת ציון ועזיבת הגולה לארץ ישראל. כי הייעוד של עם ישראל לא יכול להישאר בגלות, הוא לא שייך לגלות. עם ישראל שייך לייעוד של ארץ ישראל, של בניין חיים בארץ ישראל. אז הוא שליח ממרון לשיבת ציון ועזרת הגולה לארץ ישראל, ועומדת בראש בשוב השם את שיבת ציון. עזרא הסופר המבין בתורת האלוהים, והראשית לאנשי כנסת גדולה, הוא עוסק בעלייה וקורא לעלייה. כן, הרב ציודו מאוד מדגיש את זה, כדי להראות שאין פירוד בין השייכות לתורה לבין השייכות לבניין הארץ. אין פירוד כזה. בעזרא הסופר זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד חזקה. זה גם אצל יהושע בצורה מאוד חזקה, גם אצל יהושע זה שהוא התחיל את הארץ, אבל גם אצל עזרא הסופר, כן, שהחז"ל אומרים עליו שהוא ראוי שייתן תורה על ידו, והוא, אמרנו, עומד בצומת המעבר הזה בין נביאים לבין תורה שבעל פה, הוא כאילו שייך להנהגה החדשה של חוכמת תורה שבעל פה, אבל עם כל הגדות התורנית העצומה שלו, עזרא למה הוא דוחף, מה מעניין אותו? להשיב את עם ישראל למטרה שלו. מה המטרה של עם ישראל? לצאת מהגולה, לחזור לארץ ישראל, ולהתקבץ בארץ ישראל, ולבנות את הארץ ולחיות בה את חיי התורה. לחיות בה את, ה, את, ה, את הרצונות הגבוהים שנמצאים בתוך התורה, להופיע אותה בתוך המציאות הארצית המדינית, של, המציאות הפוליטית המדינית של ארץ ישראל. אז לכן הרציונות המון מדגיש על זה, כן? עזרא הוא מביא, מצד אחד מביא בתורת האלוהים, מצד שני הוא עוסק בעלייה וקורא לעלייה. בסדר? אחרי 70 שנות גלות, נופלת מלכות בבל שהחריבה את בית מקדשנו, ומפיעה צרת כורש לשוב הביתה. מי בכם בכל עמו יהיה אלוהיו אמו ויעל. זה כאילו איזה הצהרת קורש שמאפשרת את שיבת ציון. השליחות האלוהית הזאת נמסרת ביד נביא וגם ביד גוי. מזעזע מה שיש היום ומה שהיה אז. תביני מה המציאות כאילו עומד, אומר היום, איך לא רואים את זה? איך לא רואים שאנשים כמו עזרא הסופר, כמה היה חשוב להם לחזור את ישראל? כמה חשוב להם לעלות לארץ? הרי מי הוא עלה לארץ? יודעת, מי הוא עלה לארץ? אמרנו, פרק רביעי בקידושין, עשרה יוחסין. עשרה יוחסין בבל הכוונה, אלה שלא מיוחסים, זו הכוונה. עשרה יוחסין הכוונה אלה שלא מיוחסים. זה שטוקי, ממזרי, כן, כי כל המיוחסים, טוב בבבל, למה צריך לעלות? למה צריך לעלות לארץ? אבל שטוקי זה מי שאימו משתיקה אותו, אומר, מי אבא שלי? שטוק, זה שטוקי, כן? שטוקי, ממזרי, חללי, חללים, מהכוהנים, נתינה, נתינים, יש שם עשרה כאלה שלא מיוחסים, איתם מעולה. כי לא רצו לעלות. אבל רואים את העוצמות של עזרא, שהוא מבין שעם כל, כאילו, הסלטה ושמנה נשארת בבבל, אבל רצון השם שאני אהיה בארץ ישראל. אפילו עם העשרה יוחסין האלה, אני אהיה בארץ ישראל. אפילו עם האנשים האלה הנמוכים, אני אהיה בארץ ישראל. בסדר? אז מזעזע מה שיש היום ומה שהיה אז. ריבונו של עולם קורא בואו הביתה, קורא ואינו נענה. קורא בואו הביתה, קורא ואינו נענה. טוב, אז זה קצת על דמותו של עזרא הסופר, שליום פטירתו בטבת, כי היום הזה, אמרנו דמות שהייתה רואה את ינתן תורה על ידו, ובאמת ניתנה בבחינה מסוימת תורה שבעל פה על ידו, והוא בסופו של דבר כוח כזה שמחבר את העולם הגדול של התורה לחזרת ההתיישבות בארץ ישראל, להחזיר את עם ישראל למדינה שלו, לפוליטיקה שלו. בסדר? אז זה על עזרא הסופר. אבל אמרנו, כנראה שיש פה עוד משהו, כי רבי יוסף קארו כנראה הכיר את זה. ועד אשר הסופר נפטר בטבת, ובכל זאת הוא כתב, בחר לכתוב בשולחן נוח משפט מאוד מיוחד, לא נודע איזו יצרה שהערה פה. אז כאן שיש פה עוד עומק, ועוד משהו שקרה בטבת, שגם אותו צריך לזכור בעצם, כן, להבליט אותו בצום עשרה בטבת שצמים. טוב, בואו נתחיל. אומר, הברכי יוסף, החידה, כותב על השולחן נוח שמה, כן, הוא מביא את התז הזה. מה זה? הוא מביא את התז, כתב הרב תז, תימא גדולה, היית בסליחות של עשרה בטבת, דבטט בו מת עזרא הסופר, וצריך לומר רב עד כאן שור. אז הוא מביא פה, מי דמייתי הרב מסליחות, למה הוא מביא את זה? וכן הרב מגן אברהם, אימאי מסליחה. מה שהם מביא סליחות, אימאי מסליחה, למה? דקן כתבו בהלכות גדולות, ובספר הכל בו, הוא אומר, זה לא רק בסליחות נמצא, זה כתוב בראשונים, כתוב את זה בראשונים, שמת שם מת עזרא הסופר. ההלכות גדולות, אולי זה הגאונים אפילו. והרב מגן אברהם סקירם כמה שימים בסימן זה, ועוד כתבו דמת גם כן נחמיה בן חכליה. או, מעניין, עזרא ונחמיה. אז גם נחמיה שהוא היה, כן, ממש עם עזרא הסופר באותו צומת, באותו תפקיד, באותה שליחות לשיבת ציון בית שני, גם הוא נפטר בטבת הזה. כנראה יש פה איזה משהו ביום הזה. האנשים המיוחדים האלה שנפטרים באותו יום. אז זה דבר נוסף שהיה פה, מת נחמיה בן חכליה. בכל מקרה, אומר אבל הברכי יוסף, אבל תדעו לכם, זה לא הנקודה. הוא אומר ככה, אשר תמה הרב תא, אז אין כאן תאימה. למה? שהרי כתבו באג, בהלכות גדולות וכל בו, בתשעה בו לא כתבו רבותינו על מה הוא. ובו ביום מת עזרא הכהן ונחמיה בן חכליה, והדבר פשוט, דאגם דידענו דמתו בו עזרא ונחמיה, ממה שלא נכתב על מה, מתענין יסוד בדבר. כלומר, הם כתבו, הרי אנחנו יודעים שמתו עזרא ונחמיה. לא יודע אם אותו יום, אבל אותו תאריך. אותו תאריך. בית המקדש נחרב בתשעה באב. שתי בית המקדש. ראשון ושני. איך זה? הקדוש ברוך הוא מסדר מגלגל את זה. בסדר? הם לא באותו יום נחרבו, לא, אבל שנים אחרי זה, הם נחרבו את המקדש. גם בית. עזרא אחרי זה נחמיה. לא יודע אם באותה שנה, אבל באותו תאריך. בכל מקרה, הוא מביא פה שהם ידעו שהם את עזרא הסופר, אבל אמרו, אנחנו עדיין לא יודעים למה מתענים. כי זה כנראה לא היה מספיק, כאילו יש פה עוד משהו, ולכן, יש סוד בדבר, עד כדי ראיתם, ברכי יוסף מה כותב פה, יש סוד בדבר. יש דבר של סוד שהתרחש בטט בטבת, שבגללו מתענים. מעבר למות עזרא הסופר, מעבר למות נחמיה בן חכליה. אז מה זה הסוד הזה בעצם? כן? בואו נקרא בו עוד כמה, אלא אם זה כתוב סתם יסוד יש בעניין, וכן משמע דילקטית, וכן משמע דברי אורחות חיים, זה גם מהראשונים, שכתב בטט בו לא כתבו רבותינו על מה ונסתר הסוד, ובו ביום את עזרא הכהן נחמיה חכניה כאן ראשון. כאילו יש פה שני דברים, מות עזרא ונחמיה, ויש פה נסתר הסוד, יש פה איזשהו סוד שמשהו מתרחש. אז אם זה סוד שזה, אז כנראה שידעו, אבל לא רצו לגלות, לא רצו לכתוב. וכך צריך להבין גם את השולחן ערוך, כאילו, שיש פה זה משהו שיודעים, אבל לא רוצים לכתוב אותו. למה שלא ירצו לכתוב אותו? אז מה שמובא ככה, תראו. נכון, עשרה בטבת תמיד הוא יוצא באזור התאריכים שאנחנו נמצאים היום. התאריכים שאנחנו נמצאים היום, בזור, סוף דצמבר. מה קורה עוד בסוף דצמבר?
החג שלהם.
החג שלהם, נכון. החג שלהם, של הנוצרים, נכון? יש, תראו, אני לא כל כך בקיא בזה שלהם, יש להם תאריך הרי שנקרא, יש אחד, אחד סילבסטר, אחד חג המולד. לא יודע, יש פרוסטנטי, אני לא, באמת לא בקיא, אני רק יודע שזה מסתובב פה באזורים האלה, חג המולד, חג הסילבסטר, הרי זה לא אותו דבר, אני חושב שסילבסטר זה 25, לא? משהו כזה, לא, או הפוך. אז חג המולד 25, מכילה, טוב. אולי לא מכילה, אבל 25 זה חג המולד, מה סילבסטר? ראשון, טוב, בסדר, אז נכון, אבל זה מסתובב סביב התאריכים האלה. סביב התאריכים האלה זה מסתובב, אז אמרת חג המולד זה 25, ואז זה הראשון, בסדר. הסילבסטר זה ראשון, אתה צודק. טוב, אז בכל אופן, הסוף דצמבר הסתובב את החג של הנוצרים. או, אז יש פה משהו שקשור לחג של הנוצרים. זה לא משהו שירה בטפט טפט. מובא, כן, בהגעות על הטור שירה דבורה. יש טור, בסדר, הטור שם, בסימן תפקופי שם, מובא כזה דבר מעניין. במגילת הענית, דפוס וילנה כתב המפרש, דבתישה בטבט, נולד אותו האיש. הוא מביא חשבון את דבריו. שמעתם? תת טבט נולד אותו יום הלידה שלה הזה. או, כי הרי זהו, הסילבסטר מה זה בעצם? ברית המילה שלו, כן. אז זה מאוד מסתדר, כאילו, התאריך העברי, הוא מסתדר סביב התאריך, הם מוכבים לפי הלועזי. הנולד אותו, היא מביא חשבון את דבריו, וכתב, ומזה תבין למה לא כתבו רבותינו ז"ל, מה הרע בו? מפני שירו לכתוב שגזרו תענית על זה היום. אה? בטח, צנזורה פנימית, ברור, צנזורה מהפחד מה... ממה שאירו, מה, אתם גוזרים לנו שאותו האיש נהרג? נולד, סליחה, נולד. אותו האיש נולד. מה זה? יעשה ביום המילה שלו. הבן איש חי, כן. טוב, לא ניכר, להבדיל בין קודש לחול פה, בסדר? בכל מקרה, אז זה דבר ראשון, מביאים פה, שנולד אותו האיש, מה שקשור לנצור בזה. זה דבר אחד. אבל יש דבר נוסף, יש דבר נוסף, שתראו, באמת האדמה שאני הולך להגיד עכשיו הוא נתון קצת במחלוקת היסטורית, אבל יש בזה כן עקבות או רמזים, אפילו יותר מרמזים, בגדולי ישראל. לכן כן אני מביא את זה. יש את זה בגדולי ישראל, כאילו המובהקים המפורסמים. יש את זה, שמה. כותב הגאות ברוך טעם על השולחן ערוך שם, סימן תף קוף פי. הגאות ברוך טעם, רבי ברוך פרנקל, תאומים. בסדר אחד, אחרון מאוד חשוב. כן, ברוך טעם, אחרון מאוד חשוב על השולחן ערוך, יש לו גם עוד כל מיני הגאות על כל מיני דברים. אז הוא כותב ככה, לא נודע איזו יצרה. זאת אומרת, דבר ראשון, אולי נולד אותו האיש. דבר נוסף, הוא אומר, תראו איזה דבר מעניין, מצאתי בכתב יד שבתתבת נפטר שמעון הקלפוס, שהושיע את ישראל בצרה גדולה בזמן הפריצים. נקבע יום מיטתו לתענית עולם בירושלים. משהו אחר, אבל זה גם קשור... זמן הפריצים זה גם הזמן הזה של הנצרות, כן? ושימון הקלפוס שהושיע את ישראל. ברוך טעם ככה מביא. בסדר, ברוך טעם זה אחד באמת אחרון גדול מאוד. אז מי זה שימון הקלפוס הזה שהושיע את ישראל? ובגלל מיטתו נקבע... אבל גם מזה צריך צנזר. אי אפשר להגיד את זה בהרש גלי. שאנחנו ככה... צמים על יום מיטתו של שמעון הקלפוס. מי זה חל שמעון הקלפוס הזה? השמעון הקלפוס זה במילים אחרות מי שנקרא שמעון קיפה. או אצל הנצרות, אצל הנוצרים הוא נקרא, איך הוא נקרא? פטרוס. מה שנקרא פטרוס. עכשיו אני אומר שוב, יש בזה קצת, בהיסטוריה יש אולי קצת מחלוקות על הדבר הזה, אבל כן, קודם בברוך טעם זה כבר מונח, אבל גם יש לזה עוד מקור שאני אביא פה בהמשך. למה להתאבל על פטרוס? אנחנו נתאבל, נכון, בדיוק, אולי נתאבל על איפה, נשמח, אתה אומר. אז מה עולה מכאן? שהוא מביא פה, ברוך טעם כותב לך, שהוא הושיע את ישראל. הוא הושיע את ישראל. איך זה הגיע שהוא הושיע את ישראל? מה אתה אומר? הוא הושיע את ישראל בצרה גדולה. או, אז מה, מה שהיה, ש... כן, מועבר, כן, במסורת, שבעצם פטרוס היה סוג של שתול של חכמי ישראל. סוס טרויאני, כן. סוס טרויאני, שתול של חכמי ישראל. הכוונה שהיה הרי חשש שהנצרות, קודם כל, הנוצרים באמת היו פוגעים בעם ישראל פיזית, ממש. יש מכים אותם ופוגעים בהם, וממש מתעללים בעם ישראל ככה בצורה מאוד לא פשוטה. וגם זה דבר אחד. דבר שני, גם היה חששות כאלה שהנצרות בסופו של דבר תהיה יותר מדי מעורבבת עם היהודים, עם היהדות. כן, כבר, מה ההבדל כל כך? כן, הם בעצם אמרו שהם ההמשך של היהדות. והם ההמשך של היהדות, והיה קשה כאילו להבחין ולחלק, זה היה יכול להתגלגל לשם, להבחין ולחלק בין היהודים לנוצרים. אז לכן, מה שמסופר, שאותו פטרוס בעצם היה חכם יהודי, כן, ככה לפי הדבר הזה, החכם יהודי, אבל שהוא אמר לחכמי ישראל, אני הולך ואני הולך בעצם מרחיק את הנוצרים מאיתנו, והוא הלך לנוצרים, תפרת, עשה להם כמה מופתים, ממש, בסדר? ובמופתים האלה הם האמינו לו, ואז הוא אמר להם, אני מצווה אתכם בעקבות ישו, אני עכשיו שליח של ישו, ואני מצווה אתכם לעשות את הדברים הבאים, בתיאור מה הוא מצווה אותם. אז יש פה סיפור ארוך שמובא באוצר המדרשים, שכתב אותו תלמיד חכם שקראו לו אייזנשטיין, אבל יש עליו קצת באמת חילוקי דעות, אם זה דברים מקוריים או אמיתיים או לא. אז אנחנו, לא הבאתי את הכל פה, יש על זה חילוקים, אבל חילוקי דעות, אבל חלק מהדברים כן הבאתי. אבל כן הבאתי לכם תכף את המקורות קצת שכן מדברים על זה, יותר מהמקורות היותר, קוראים לזה, מובהקים שלנו. בכל מקרה, הוא אמר להם, הפטרוס הזה אמר להם שלא תעשו עוד רע לשום יהודי. כן, ואם יאמר יהודי לנוצרי, לך עם פרסה, לך עם שתי פרסות. אם כן יהודי הלך שמאל, יתן לו גם לך ימין. טוב, לא נדלג על זה, אבל תראו את החגים, מה עושה להם בחגים. הנה הוא מצווה עליכם, שלא תחוגו את חג המצות, אך תחוגו את יום מיתתו. לא יודע מתי זה יום מיתתו, זה אולי, לא יודע איך זה נקרא. ובמקום חג השבועות, תחוגו 40 יום משנשכל ועלה לרקיע אחר כך. ובמקום חג הסוכות, תחוגו יום לידתו, וביום השמיני ללידתו. תחוגו יום אשר נימול בו, ברית המילה שלו, שזה הסילבסטר, כאילו. הוא נתן להם קודם, כאילו, לשנות אותם התאמתיו כמו היהודים, כדי להבדיל אותם, להרחיק אותם מהיהודים, ואז הם רצו אבל שהוא ימשיך להיות המנהיג שלהם, זה אומר להם, לא, אני אתנו לי לשבת במגדל זה, תישאר אצלנו, אמר, אנוכי יושב ביניכם, תעשו לי כאשר ציווה עליי לבלתי, לאכול שום מאכל, רק לחם צר ומים לחץ, ועליכן לבנות לי מגדל בתוך עיר ושב בו עד יום מותי. כאילו נמצא למעלה ככה באיזה מגדל כדי לא להתערבב איתם, ושם הוא המשיך לעבוד את השם לפי המסורת הזאת, המשיך לעבוד את השם, עד כדי כך שיש כאלה שמייחסים לו את כתיבת, כן, כתוב פה, הנה, בזה כתוב כאן, ויבנה לו מגדל, ויעש פיוטים לרוב מאוד, וישתחם בכל גבול ישראל, וכל פיוטיו אשר עשה שהלך לרבותיו, ויש רואים שהפיוט נשמת כל חי, זה בא ממנו. זה לא נכנס עכשיו אם זה נכון או לא, אבל יש כאלה זה. אבל כן יש איזה קצת מקורות. מה? יש ברשי, על מסכת עבודה זרה, משהו מצונזר שם, צנזרו את זה גם כן, שרשי כותב כל ספרי טעותם, יוחנן, פאולוס ופטרוס, יהודים היו. הם שינו ויקמו הלשון, ועשו להם אבל לחושבה בפני עצמם, ולסלקם מעל ישראל. ולא שכפרו, כי לטובתן של ישראל נתכוונו. אלא מפני שראו ישראל בצער ובדוחק מתרמיתי ישו, עשו עצמם כאילו הם אימו בקדישות וציוו עליהם, כל כפרש בספר תליית ישו. צנזרו את רשי הזה, כמו עבודה זרה, אבל בחלק מהנוסחות זה כן מובן, שרשי בעצם מביא שלא רק פטרוס היו עוד כמה כאלה שהבדילו את הנצרות מהיהדות, וגם ספר חסידים כותב שיהודי שאמיר מכנין לו שם, אפשר כאילו לגנות אותו בשם גנאי, שנאמר כמו אם יהיו עושיהם, כמוהם יש לקנות לו, כגון אם שמו אברהם יקרא אפרם. וכן כעוצה בזה, ואפילו, תראו, ואפילו לצדיק והם טועים אחריו, כגון שמעון קיפה, שאומרים פטר חמור. פטר חמור, כאילו, שמעון קיפה, פטרוס, אומר, אפילו, ואיך הוא קורא לו? צדיק והם טועים אחריו. ראיתם? צדיק והם טועים אחריו. הוא בעצם צדיק, הם טועים אחריו, עדיין תקנה לו איזה. אז רואים גם מספר חסידים שהוא רואה אותו בתור המסורת הזאת, שהוא ישלח להרחיק את הזה. אז נסכם בטט בטבת אמרנו, מות עזרא הסופר, נחמיה וחכליה, אבל יש פה גם דברים שקשורים כן, לנקיות של היהדות לעומת דתות אחרות. אמרנו, או ישו שמביאים פה פירוש אחד שאולי ישו נולד באותו זמן בטט טבת לפי החשבונאות הזאת, או שנפטר, כן, נפטר ככה מגדולי ישראל לפי המסורת הזאת שיצאו להרחיק, להרחיק ולהבדיל בין הנצרות לבין היהדות. זאת השם שצום עשרה בטבת יתהפך לנו לששון לשמחה במהרה בימינו.